טוב, שלום לכולם. אנחנו היום ממשיכים בשיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות מהדף היומי, ובאמת זה דבר יפה שהדברים מצטרפים. אנחנו גם נמצאים בערב חג, ערב חג הפסח, ושיחת מועד קטן שבה עוסקים היום בדף היומי, הרי עוסקת בעניינים של יום טוב וחול המועד, ולכן בחרתי גם סוגיה שבעלת אופי כללי וחשוב, שרגילים לומר אותו, רגילים לומר את הכלל הזה של אין מערבים שמחה בשמחה, אבל גם כלל כזה שהוא שגור על לשוננו, יש בו גם עניין ללימוד ולבירור גם הלכתי, כיוון שיש בו פרטי הלכה לכאן ולכאן כדרכו של תלמוד בכל הגמרא. וכאן אנחנו מוצאים את המשנה, קודם כל בדף ח' עמוד ב', אנחנו מוצאים את המשנה שאומרת שאין עושים נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, לא מייבמים, מפני ששמחה הוא לא. וזה הגדר של המקורי של הדין הזה שהגמרא שואלת עליו, וכי שמחה היא לא, אז מה יהווה? אז אולי זה יופי טוב, אם יש שמחה, אולי נוסיף שמחה על שמחה. מה זה כל כך דבר לא טוב? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, ואמרי לה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. וכן הגמרא באמת משתמשת פה קודם כל בגדר הזה, שהוא כפי שאמרתי שגור על לשוננו, אין מערבים שמחה בשמחה. והפירוש כאן שהזמן המועד הוא זמן של שמחה, כשעושים חתונה, נישואין, זה גם זמן של שמחה, אז אין מערבים שמחה בשמחה. וככה זה יוצא, מה הרעיון בזה? פה אין לנו יותר מדי הסברים בגדר הראשון שאין מרבים שמחה בשמחה, כאילו רוצים שכל שמחה יהיה לה את הייחודיות שלה, את הזמן המיוחד לה. זה בעצם הפירוש של אין מרבים שמחה בשמחה. הגמרא בהמשך שואלת בדף ת' עמוד א', הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים שאין מרבים שמחה בשמחה? הגמרא מביאה ראיה ממה שנאמר אצל שלמה בספר מלכים, שכשהוא חנך את המקדש, אז הוא עשה שבעה ימים, כידוע, שבעה ימים של חנוכת הבית של בית המקדש, הוא עשה אותם אפילו, שזה כלל אפילו את יום הכיפורים, יש על זה דיון בגמרא אחר כך, דבר מחודש, עשו שמחה בזמן של יום הכיפורים, אבל יצא שעשו שבעה ימים קודם לפני חג הסוכות, ואחר כך היה עוד שבעה ימים של חג הסוכות, ואז שואלת הגמרא, כאילו, למה באמת היה צריך לפצל את השמחות, היו יכולים לחבר שמחה לשמחה? אומרת הגמרא, זה מכאן אנחנו רואים, ואם איתה אתם מערבים שמחה בשמחה, הרי היה אפשר לחכות, אלא מכאן אנחנו רואים שאין מערבים שמחה בשמחה. זאת אומרת, שהמקור של אין שמחה בשמחה, הוא בא מהעניין הזה, מחנוכת המקדש על ידי שלמה. יש על זה גם, אם אנחנו כבר מציינים את זה, דווקא בירושלמי מופיע גדר אחר קצת ממה שנאמר בתורה אצל יעקב, כאשר קיבל את לאה כאשתו ורצה את רחל, אמר לו לבן, מלא שבוע זאת, קודם כל תעשה את השבוע הזה, ואחר כך ניתן לך את רחל, יהיה לך את השבוע השני. ומכאן גם לומדים בפי הירושלמי שלא מצרפים שמחה לשמחה, דיינו את ימי שבעת ימי המשתה של אשתו הראשונה, דיינו של לאה, לעשות אותה לחוד, ואחר כך שבעת ימי המשתה, שבעת ימי נישואין ושמחת נישואין עם רחל, זה גם ראיה בירושלמי. וכל לימוד יש לו גם משמעות, מפני שכשדנים ורוצים להבין בלימודים, יש כאן איזשהו הבדל, מפני שאין מרבים שמחה בשמחה לפי הבבלי, מדבר על שתי שמחות נפרדות. לפי הירושלמי מדברים דווקא על אותה שמחה, זאת אומרת, לעשות שתי חתונות כאילו ביחד. וזו שאלה נפרדת, האם שתי חתונות ביחד, אולי זה אותו סוג של שמחה, אז זה אולי יותר קל, אולי אפשר דווקא כן. בירושלמי לומדים אם כן לימוד אחד, בבבלי לומדים לימוד שני. אבל בואו נראה קודם מה שנאמר, בבבלי עצמו מופיעים עוד שלושה טעמים מדוע באמת לא עושים את שמחת הנישואין במועד. אז הגמרא אומרת אחר כך, ובכן אחרי האמירה הראשונה של אין מרבים שמחה בשמחה, באה הגמרא ואומרת לימוד אחר של רב, שנאמר ושמחת בחגיך, בחגיך ולא באשתך. זאת אומרת, יש כאן איזה מין לימוד. הלימוד הוא כבר לא לימוד כללי שמדבר על עניין של אין מרבים שמחה בשמחה, הוא לא יותר ספציפי בחגיך ולא באשתך. זאת אומרת שתהיה השמחה בחג, שמחה מיוחדת לחג, בעוד שכאשר הוא נושא אישה, הוא הרי צריך להקדיש את עצמו, למלא את עצמו בשמחה שהוא שמח עם אשתו, זה כאילו סותר את השמחה של, של החג. כן, זה לימוד שני. ושוב, הגמרא ממשיכה הלאה. אולי אמר, מפני התורח. מפני התורח זה בכלל כיוון אחר לגמרי. מפני התורח זה אומר שלא לעשות נישואין בזמן המועד, מפני שיצטרכו לתרוח. חתונה זה דורש המון עבודה ותרחה. לא ראוי לאדם שיקבע לעצמו לעשות תרחה מסוג כזה, משמעותי, לעשות אותו דווקא במועד. אז מפני התורח זוהי סיבה שאין מרבים שמחה בשמחה, ואין עושים נישואין במועד. ושוב, עוד לימוד, רבי יצחק נפחא אמר, מפני ביטול פריאה ורבייה. בכלל, שוב, כיוון אחר לגמרי. הגמרא אומרת, נימוק שבאמת מחודש לכיוון אחר. זה בא כאילו לגבות את הנישואין יותר, מפני שהדאגה היא פה כרגע, שאם אדם ידע שאפשר לעשות את הנישואין במועד, אז הוא ידחה או ידחו כולם את הנישואין, את החתונות, דווקא למועד. כי חתונה זה עולה, זה דורש הרבה הוצאות. אז הוא אומר, אני הרי בזמן החג ממילא עושה שמחה, ועושה מכין סעודה גדולה והכל, אז אני אעשה את זה כבר במועד. וממילא יצא שהוא ידחה את החתונה עד לזמן המועד, ויעכב את הנישואין במשך כמה חודשים. אז הוא סיבה בכלל מכיוון אחר, שכדי למנוע את ההמתנה הזו, אמרו, אל תתעכב, מפני שלהפך, אנחנו אוסרים עליך לעשות את השמחה של הנישואין במועד. כן, יש לנו ארבעה לימודים שבאים ללמד אותנו את הכלל הזה, שבאופן כללי, שקוראים לו אין מרבים שמחה בשמחה. וכשרואים ארבעה לימודים, אז אפשר ללמוד אותם ככה כלאחר יד ולראות, אומרים דבר כזה, אומרים סברה כזו, אבל באמת, כאשר לומדים את זה מנקודת מבט הלכתית, אז יש לנו בוודאי איזשהו ערך ומשמעות להבדלים שבין הטעמים השונים. אפילו על פניו, כאשר אנחנו מעיינים בדבר, למשל, ניקח את הדוגמה של ביטול פריאה ורבייה. זה נימוק שהוא בפירוש שקשור לעניין של נישואין. אם אני למשל אשאל שאלה, מה הדין לעשות שמחה של בר מצווה למשל בזמן המועד? האם זה דבר ראוי לעשות חגיגת בר מצווה בזמן המועד? אז משום ביטול פריאה ורבייה, האם הנימוק האחרון הוא הנימוק הקובע? אז אולי באמת, למה לא? לעשות שמחת בר מצווה במועד? מה אנחנו חוששים שהוא יעכב את זה עד המועד? קודם כל, אז מה? ושנית, אם יש לו בר מצווה במועד, שיעשה יעשה את זה במועד, ויש שמחה מוגברת, לא רק חג יש, אלא יש אפילו בר מצווה. גם דומה לי שרגילים שלא לעשות בר מצווה בזמן המועד. זאת אומרת שהולכים לא לפי הנימוק הזה, אלא הולכים לפי נימוק אחר. הנימוק הקודם אולי של תורח, הוא שאם אני הולך מהסוף להתחלה, הנימוק הזה של תורח, הוא יכול להיות שהוא באמת מסביר גם לא לעשות חגיגת בר מצווה במועד, כיוון שזו תרחה להתכונן לחגיגה נוספת של בר מצווה. יכול להיות שיש עניין וצריך להימנע מלעשות את החגיגה הזו בזמן המועד. אם אני הולך שוב אחורה, מה שנאמר, ושמחת בחגיך ולא באשתך, כאן יכול להיות שזה לא סיבה להימנע משמחה של, כמו למשל של בר מצווה, מפני שבאשתך יש עניין מיוחד, יש מצווה מיוחדת שהאדם צריך להפך, כמו שאמרנו, להקדיש את עצמו ושימח את אשתו. שמחת נישואין יש בה חיוב של שמחה, חיוב של החתן לשמוח עם הכלה, ולכן לא שייך שהראש יהיה פנוי למועד, ולהפך, אם הראש יהיה מוקדש לעניין הנישואין, אז להפך, הוא לא יהיה מספיק מפנה תשומת לב לחג. זה לא דבר נכון, הוא לא כל כך משמעותי כאשר מדובר על בר מצווה, שזה דבר הרבה פחות מחייב. וכן הלאה, למעשה אנחנו יכולים לראות בטעמים האלה הבדלים שיש בהם משמעות. אבל יש עוד, למשל, שאלה נוספת. כאן כדאי באמת לדעת שאומנם בגמרא שבדף היומי עוד לא הגיעו אולי היום, אבל יגיעו במשך השבוע, יש בדף י"ח עמוד ב' במסכת מועד קטן, גם כן באותה מסכת, הגמרא אומרת שם יוצא דבר כזה, שהגמרא מדברת על אירוסין, לא על נישואין, אלא מדברת על אירוסין. אומרת הגמרא, דתנא דבי שמואל מארסין, אבל לא קונסין. ואין עושים סעודת אירוסין, ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לא. אז זאת אומרת, שם אנחנו מוצאים איזה שהם הבדלים. כתוב שם ככה, שמארסים, אבל לא קונסין. זאת אומרת, עושים אירוסין, אבל לא קונסין. וגם לגבי האירוסין, נאמר שאין עושים סעודת אירוסין. מה משמעות הגמרא פה? המשמעות של הגמרא כאן היא שיש אירוסין, כידוע, האירוסין של הגמרא זה לא האירוסין שאליה מתכוונים אנחנו תמיד בלשוננו. אצלנו אנחנו קוראים אירוסין לשלב עוד מוקדם יותר, אבל אירוסין של הגמרא זה האירוסין שעושים קידושין ועדיין לא נישואין. על אירוסין האלה כתוב בגמרא שם שמארסין, אבל לא קונסין. זאת אומרת, מארסין, זאת אומרת, מותר לעשות אירוסין במועד. רק נאמר בהמשך, אין עושים סעודת אירוסין. לעשות סעודת אירוסין, זה כבר לא. זה כבר נכנס לתוך הבעיה של אין מרווים שמחה בשמחה, כפי שלמדנו מקודם. אבל באותה מידה נאמר שם שלא קונסין. זאת אומרת, גם מה שמותר, דהיינו, לעשות את האירוסין בלי סעודה, לגבי נישואין, אפילו זה לא. זאת אומרת, הנישואין לא אסור לעשות גם בלי סעודה. אנחנו בדרך כלל כשעושים נישואין עושים סעודה, אבל תיאורטית יכול להיות מצב, אדם יגיד אני רוצה לשאת את האישה, ובלי סעודה יעשה את הסעודה שבוע אחר כך, אבל את עצם הנישואין הוא ירצה לעשות בחג עצמו בכל זאת. כאן אנחנו רואים מארסין, אבל לא קונסין. זאת אומרת שהנישואין יש להימנע מהם ביום טוב, אפילו בלי סעודה. זה מה שמשתמע מן הגמרא פה. אבל יש לנו מקורות אחרים, בדף המקורות אפשר יהיה לראות, ששם אנחנו בעצם מוצאים שזה לא לגמרי מוסכם ולא כל כך פשוט, מפני שיש לנו גמרא במסכת כתובות, בדף ממ"ז עמוד א', ויש שם בדברי תוספות, תוספות שם מפרשים פסקה, דברים מסוימים בגמרא, מהם משתמע לפי התוספות שאפשר לעשות נישואין גם כן בלי סעודה. זאת אומרת שהתוספות באיזשהו מקום רוצים להסביר את מה שמשתמע שם, שעושים נישואין ביום טוב, שזה מדובר בלי סעודה. ואז אנחנו לכאורה מוצאים כאילו סתירה בין מה שהתוספות מפרשים את הגמרא בכתובות, לבין הגמרא שראינו כרגע בדף י"ח במסכת מועד קטן, כאשר השאלה היא, האם כשאסרו נישואין, אסרו את הנישואין אפילו כשזה בלי סעודה, או דווקא כשזה עם סעודה. ובאמת הפוסקים למעשה, באמת הציגו את זה כדבר ששנוי במחלוקת. והם רצו לומר שזה תלוי במחלוקת הזו, היא תלויה אם כן במה, היא תלויה בשאלה שדיברנו בטעמים השונים הנזכרים פה בגמרא, מפני שיש טעמים שראינו שהדגש העיקרי הוא על הטרחה. הדגש העיקרי הוא על הטרחה. אם הדגש הוא על הטרחה, אז בוודאי שזה נוגע למצב של הכנת סעודה. אבל אם אין סעודה, אז אין טרחה. אם אין טרחה, נדוע שלא יישא גם במועד. זאת אומרת שיש מקום להבין שיש טעמים בין אלה הנמנים בגמרא, יש בזה דיון בדברי הפוסקים, בדברי המגן אברהם בשולחן ערוך, ועוד לאחרים גם כן, האם העניין של הנישואין לפי הגמרא הראשונה שממנה באנו עכשיו, בדף ח', האם היא מתייחסת לנישואין גם בלי סעודה, או דווקא לנישואין עם סעודה? כאשר אנחנו רואים שבדף י"ט יש הבדל בין נישואין עם סעודה או בלי סעודה, ככה משתמע. אז הם באמת מפרשים ששתי הסוגיות אולי חלוקות, כי זה תלוי לפי איזה טעם מדברים. הגמרא בדף י"ח מתייחסת לפי השיטה שלפי אין מרווים שמחה בשמחה, זה אפילו כשלא מדובר על סעודה, מצד עצם העניין של הנישואין, לעומת הגמרא במסכת כתובות למשל, שהיא הולכת לפי הדעה שבאמת בזמן כל העניין הוא מצד הסעודה, וכשאין סעודה אפשר לעשות נישואין. זאת אומרת שהטעמים האלה באים לידי ביטוי הלכתי מפורש, וכדאי אולי באמת לשים את הלב לדברי הפוסקים. אנחנו באמת רואים שהפוסקים מתייחסים לעניין הזה, מפני שהם אומרים שאין, למשל אם אני קורא רמב״ם, אין עושים נשים ולא מיימים במועד. אז הרמב״ם אומר, הוא מארסין נשים במועד, ובלבד שלא יעשה סעודת אירוסין ולא סעודת נישואין, כדי שלא יערב שמחה אחרת בשמחת החג. אפשר, מן הרמב״ם באמת לא כל כך מובן, כי אצל הרמב״ם מצד אחד הוא שם את הדגש על סעודת נישואין, כאשר הוא מלכתחילה עושה הבחנה בין נישואין לאירוסין. ויש בזה דיון על הרמב״ם, מה הוא מתכוון כשהוא מדבר על סעודת נישואין בפני עצמה. יש שמסבירים שהוא מתכוון לסעודת הנישואין הראשונה. לפעמים אפשר, מדובר, בגמרא מדובר, וככה מפרשים את ההלכה, שהרמב״ם מתכוון שלמשל אדם יישא את האישה בערב החג, ואת הסעודה הראשונה הוא יעשה למשל כבר בחג. אז הוא רוצה לומר שאת הסעודה אפילו הראשונה של סעודת הנישואין, היא נקראת סעודת הנישואין, לא יעשה את זה בחג, אבל עצם הנישואין אפילו בלי סעודה אסור, ככה באמת מפורש בדברי בשולחן ערוך, שעניין של אין עושים נשים במועד הכוונה תמיד, ורק מותר להרס, ובלבד שלא יעשו סעודת אירוסין. כאן, זאת אומרת שכאן הדברים ברורים, שבזמן אירוסין נאמר שמותר להרס, אבל לא לעשות את הסעודה, ועוד שאין הכוונה שלגבי נישואין שלא נושאים בכלל. ועוד שתי נקודות מעניינות שיש כאן. נקודה ראשונה, נאמר בשולחן ערוך, שמותר לעשות ברגל סעודת ברית מילה וכן סעודת פדיון הבן. כאן אנחנו בעצם רואים, וזה על פי התוספות בסוגייתנו, שמותר לעשות סעודת ברית מילה. כמו שראינו, הרי אם השאלה היא של תורח, אז יכול להיות שהיה אסור לעשות גם סעודת ברית מילה. ואם תשאלו, הרי צריכים לעשות את הברית ביום השמיני, 100%, לא לבטל את הברית, לעשות את הסעודה אחרי החג. נשארים הרי חייבים בסעודה, אז את הסעודה אפשר להשאיר גם לאחרי החג. זה הפירוש של החידוש כאן, שמותר לעשות סעודת ברית מילה. זאת אומרת שהוא מפרש שעיקר האיסור נאמר דווקא על נישואין, מפני שבנישואין יש שמחה יתרה, שבה אנחנו רואים באמת שאדם, כמו שאמרנו, לפי הטעם שאמרנו, שאדם צריך להקדיש את עצמו, או יותר לפנות את ליבו לשמחת הנישואין. סעודת ברית מילה, סעודה חשובה ביותר, אבל אין בה את אותו המגדרים של סעודת נישואין. גם ממילא, גם הסברה שנאמרה פה, למשל ביטול פריאה, מה אדם יעכב את הברית אדמו, את זה כבר לא חוששים. אבל מצד שני, היה מקום לומר שיעשה את הברית במועד, ויעשה את הסעודה לאחר המועד. זה נאמר פה, שאת זה לא חוששים. זה נקודה אחת. נקודה אחרת, לא פחות חשובה ומעניינת אולי גם יותר הלכתית, אצלנו אנחנו יודעים שמקובל שלא נושאים נשים במועד. דיברנו על בר מצווה, נראה לי שגם כן מקובל לא לעשות בר מצווה בכל המועד. ניקח אבל לדוגמה מה שאנחנו קוראים היום אירוסין. האירוסין שלנו זה לא האירוסין של הגמרא. האירוסין שלנו זה יותר מה שנקרא בלשון הגמרא שידוכים, שעושים מתרסי. היום כשמתרסים, פירוש מחליטים להתחתן, בסדר. אז זה אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות של לשון, אנחנו קוראים לזה אירוסין. האירוסין שלנו, עליהם לא מדובר בכלל בגמרא. אז השאלה, מותר לעשות אירוסין כאלה במועד? כמדומה לי שאנשים עושים את זה. וככה הדברים גם מובאים במשנה ברורה. והנקודה היא כזו, עצם האירוסין כמה שמחליטים אז את מה שקובעים את העניין שמתרסים, זה בוודאי שמותר, כי גם על האירוסין של הגמרא נאמר שמותר. לעומת זאת, לגבי סעודת אירוסין, במידה ורוצים לעשות סעודה, הרי לגבי האירוסין של הגמרא נאמר שלא לעשות סעודת אירוסין במועד. זה כבר ראינו שזה מוסכם, רק האירוסין עצמם אמרו שמותרים. מה לגבי הסעודה שלנו שעושים היום על אירוסין? זה מחלוקת בפוסקים, הדברים נזכרים במשנה ברורה בסימן תקוף ממוו באורח חיים, ששם אנחנו רואים במשנה ברורה שהוא מביא שהתז אוסר, התז אומר כמו שאסור לעשות את סעודת האירוסין של הגמרא, ככה יהיה אסור לעשות סעודת אירוסין שלנו. אבל אחרים דווקא נטו להתיר, מה ההגדרה של הדבר הזה? באמת צריך להבין הגדרה, מה באמת ההגדרה ולמה זה באמת יהיה מותר לפי דעתם. הם מסבירים שאין מרבים שמחה בשמחה, לפי הכללים של הסוגיה פה, דווקא לגבי שמחה שהיא בהגדרת שמחה שיש בה גדר הלכתי, זאת אומרת שיש בה חיוב ממשי. לעומת זאת, כאשר עושים מסעודת אירוסין שלנו היום, עם כל חשיבותה, אין בה את הגדר ההלכתי. זה הרי בעצם אין לה תוקף אפילו הלכתי משמעותי, ומשום כך גם הסעודה שעושים היא בעצם נקראת בהגדרה של ההלכה סעודת מרעות, וכיוון שסעודת מרעות אז ממילא אין בה בעיה, אתה יכול לעשות סעודת מרעות מכל מיני דברים, תעשה בסעודת מרעות כזו שאתה עושה על האירוסין שלך. זה כמדומה לי המסקנה של המשנה ברורה להקל. אז דווקא זה אומר שכשאמרו שאסור זה דווקא על דברים שהם יותר משמעותיים, כמו סעודת נישואין, שזו סעודה משמעותית ביותר, סעודת אירוסין של הגמרא, שהיא גם כן משמעותית, גם כן משמעותית ביותר, שעליה בוודאי אסור, בר מצווה, כפי הנראה, גם היא משמעותית ביותר, מבחינת משמעותי, אולי לא כמו נישואין, אבל משמעותי, מסתבר שאין מרבים שמחה בשמחה. לעומת זאת, סעודת ברית, יש בזה טעם במיוחד, כמו שאמרנו מקודם, שזה הזמן שלו, אז עוד יותר ברור שראוי לעשות את סעודת הברית. מלבד זה סעודת ברית לא נחשבת כל כך כסעודה של שמחה. התוספות אומרים שעל זה נאמר צער עדי ינוקה, ולכן אנחנו בעצם בסעודת ברית לא מעקבים אותה ועושים אותה גם במועד. וכן הלאה, הכלל הוא שאין מרבים שמחה בשמחה, אבל גם הכלל הזה, גם הוא צריך תלמוד. אפשר עוד להוסיף כהנה וכהנה, אבל לקבל את המושגים העיקריים, אני חושב שקיבלנו דרך הלימוד הזה, וגם דרך הדף המקורות שכדאי לעיין בו, ובזה נסיים להיום.